קשת, כל שידורי תורה. והיום ביום שלישי, שיעור בספר מגילת אסתר, על ידי הרב יעקב מדן.
שלום לכם. אנחנו עדיין בפרק ב', עוד לא סיימנו אותו. דיברנו בשיעור האחרון על כל תמרוקי הנשים וכל התחרות האכזרית בין הנערות השונות בשאלה מי תגיע למלכות ומי ייקלה, הייתי אומר, בקלש האשגז, שבעצם אליו נשים מגיעות ואין ממנו יציאה לשום מקום, והן נמצאות בכלא נשים עד סוף ימי חייהם בלי יכולת שמישהו יראה אותם, בגלל שפעם אחת המלך בא עליהם, אבל המלך כמובן איננו זוכר אותם. ואסתר לא משתתפת במלחמה הזאת, בתחרות הזאת, לא ביקשה דבר, ועל מנת כן, שתיכנס לכלא, לכלא שעשגז, לכל ימיה לא מוכנה לעשות שום מאמץ כדי להגיע לחשברוש ולהיות מלכה, אבל בסופו של דבר זה מה שקורה. ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש של בית מלכותו, בחודש העשירי ובחודש טבת בשנת שבע למלכותו, ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותיסחן בחסד לפניו מכל הבתולות, ויעשם כתר מלכות בראשה בהם, לכרת אחת ושתי, אני מזכיר, מופיעות כאן גם נשים וגם בתולות, מזה אחת הדעות בחזל, שאסתר כבר הייתה בעולה, ובעצם הייתה אשתו של מרדכי. דיברנו על האפשרות של לקחה מרדכי לא לבת, זה לבית, וגם דיברנו על המשמעות. אוכל אחשוורוש עושה משתה גדול, מהנחה למדינות עשה, ויתן מסעת כיד המלך. וכאן פסוק מוזר קצת, ויקבץ בתולות שנית. ומרדכי יושב בשער המלך. מדוע נקבצו בתולות שנית? אם אחשוורוש אהב את אסתר מכל הנשים, ונשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, מדוע היה צריך לעשות עוד מקבץ בתולות? מההקשר של הפסוקים נראה, זה קשור להמשך, ויקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך, אין אסתר מגד את מולדתה ואת המה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה ואומנה איתו. העובדה שאסתר לא הייתה מוכנה לומר את המה ואת מולדתה, הדבר הזה הביא את אחשוורוש או את יועציו לנסות לחפש אישה אחרת במקומה. עצם המחאה לא מוצא חן ביניהם. הסכנה בכך שלא יודעים בדיוק מי הוא המה של המלכה ומי יעמוד מאחוריה ביום פקודה ועוד כל מיני שאלות כאלה. יש כאן בהחלט שאלות ביטחוניות חשובות כשמדובר על ממלכה של 127 מדינות. ייתכן שבגלל זה היה ניסיון להדיח אותה, לקבץ בתולות שנית. ולמרות שאסתר גם בפעם השנייה לא אמרה את המה ואת מולדתה, היא נבחרה להיות מלכה. אחשוורוש כבר נמצא בקשר של קבילה, קשר של מכור ושל כבול אליה, נשלט על ידי אהבתו אותה או תאהבתו אליה, ואסתר היא המלכה. בימים ההם מרדכי יושב בשער המלך, קצב, בגתן ותרש, שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויוודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. לכן, קטן ותרש מבקשים לשלוח יד במלך אחשוורוש. אפשר למצוא לזה סיבות מסיבות שונות. אף פעם לא נדע מתוך המקראות את הסיבה המדויקת. בחזל יש כמה ניסיונות. לקשור כאן סמיכות פרשיות לבחירתה של אסתר, ושני סריסי המלך שאמרו אין לנו מנוחה ואין לנו שינה מאז שהוא הביא את אסתר, אז כל הזמן מסיבות ואולי כל מיני דברים אחרים, ונמאס להם והחליטו לשלוח יד. בו אפשר להעלות סמיכויות פרשיות או דרשות כאלה או אחרות, אבל בסך הכל דומה שיש לנו כאן איזשהו חלון שאנחנו עוד נשתמש בו, חלון להציץ למה שקורה אצל אחשוורוש בבית, וכנראה הממלכה אינה יציבה. אם כאלה דברים יכולים לקרות בבית של אחשוורוש, על ידי סריסי המלך משומרי הסף, ניתן להניח שהשניים האלה בקטן ותרש לא לבד, שיש מאחוריהם ברצף שרים מושלים, מלכים, שרי צבא, לא כולם, אולי מיותם, אבל רצף שלם של אנשים ושל אנשים חשובים שבגתן ותרש אמורים לשרת את האינטרס שלהם. הם שני פיונים, שני אנשים לא חשובים, אבל שמאחוריהם עומדים אנשים רבים וחשובים, שהם מעוניינים לשלוח יד במלך אחשוורוש. מה יכולה להיות הסיבה לשלוח יד במלך שעושה משתה גדול ועוד משתה ועוד משתה, והנחה למדינות עשה ויתן ונשאת כיד המלך? כל נראה שם בממלכה חגיגה אחת גדולה. מדוע שאנשים ירצו ברעתו של אחשוורוש? ניתן לנחש על פי אחת משתי אפשרויות שהבאנו, מהנחה שאנחנו מדברים באחשוורוש על קסרקסס, שניגף בתבוסה קשה ביותר בקרב סלמיס, לפני כן בקרב סלמיס בים, לפני כן בקרב תרמופילי ביבשה, בפני חילות הקואליציה של מדינות יוון, טונה, ספרטה. ומדינות אחרות, הוא ניגף שם מגפה קשה ביותר. מדובר על מספרי הרוגים, על פי הרודוטוס, אנחנו מדברים על מספרי הרוגים, מספרים בני שבע ספרות. וכשמלך ניגף בצורה כזאת, כשיש כל כך הרבה אנשים שתלו בו תקוות, וכל כך הרבה אנשים שהפכו להיות הורים שקולים, אלמנות, יתומים, אנשים שירדו מי נכסיהם, והמלך חוגג על כל צעד ושעל, ניתן להעריך שיש אנשים שרוצים במותו של המלך הזה, בהסרתו, בהתנגשות בו, רואים בו את השם העיקרי לתבוסה ולמחירים הכבדים שלה, גם בנפשות וגם בממונות, ומעוניינים להרוג אותו. שני סריסי המלך בקטן ותרש מייצגים כאן קו שלם, ומצד שני, ויוודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה, ואתה אומר אסתר למלך בשם מרדכי, לא אשאל איך נודע הדבר למרדכי, אבל אשאל מדוע מרדכי סיפר לאסתר, מדוע אסתר סיפרה לאחשוורוש. מהנחת חז"ל שנראית נכונה, שאסתר כאן היא בגדר של אנוסה, מדוע הייתה צריכה לספר לאחשוורוש על ההתנגשות? מדוע לא להעליב ממנו ולתת לרשע הזה למות ואז לצאת מתוכו ארמון שלו? ניתן להניח שאולי הם רוצים לשלוח את המלך אחשוורוש, אבל אחשוורוש הוא באשתו, או כל הערכה אחרת שניתן להעריך כאן. מכל מקום, מרדכי נותר נאמן למלך. למרות שנלקחה ממנו אסתר, למרות שאפשר שנלקחה ממנו, מסתבר מאוד שנלקחה ממנו בכוח הזרוע, מרדכי נשאר נאמן למלך. וכשיש משימה, הוא אומר למי שהוא יכול להגיד, ואכן הדבר מתברר כנכון. מה היה השיקול של מרדכי לעשות את זה? אני מודה שהדבר הזה איננו ברור, אבל הנאמנות שלו למלך בכל מקרה מאוד מרשימה, וזה מה שקורה לנו כאן. אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן בנמדת הגגי וינשאהו, וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים משתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. אחר הדברים האלה מביע איזושהי סמיכות, וניתן להבין ממנה שאחשוורוש קורא היטב את התסיסה שיש נגדו במלכות, בפרשת, הוא קורא את זה מפרשת בקטן ותרש, הוא מבין היטב את הסכנה שהוא נמצא בה, והוא מחליט לרדת למחתרת. כאשר הוא גלוי, כאשר הוא חשוף, הוא לא יודע מהיכן הוא יחטוף את החץ, מהיכן ישימו לו את הרעל, או מהיכן כל דרך אחר של התנגשות. הוא מחליט לרדת למחתרת. יש לו כמלך האפשרות לעשות את זה, ואת המדינה ינהל במקומו מישהו אחר. במקרה הזה מי שנבחר הוא המן בן עמדת הגגי. הוא נבחר לשליט, המן, לכאור השם שאינו ידוע לנו, יש לנו הרבה מה להגיד על השם הזה, אבל לא עכשיו. בכל מקום, המן נבחר כאן כראש השרים או כמשנה למלך, לייצג את כל ענייני המלך בממלכה, פנימה והחוצה. אחשוורוש יורד במידה רבה, אפשר להגיד, יורד אל הבונקר. הכרנו תופעת כאלה גם בדורותינו, הכרנו את זה עם סדאם חוסיין בשלבים מסוימים, בעיקר אחרי מלחמת המפרץ הראשונה. גם כן, הוא היה אחרי תבוסה קשה מאוד, ומזה סתם חשש מהתנגשות. לפני כן זכה לכל הפאר ולכל ההדר ולכל מה שנתנו לו. וכאן לפתע במלחמת המפרץ הוא הוקעה, הוא הובס, הוא נאלץ במידה רבה לרדת לבונקר. מי שניהל את המדינה במקומו היה טארק עזיז, קרוב משפחה שלו, והיה ראש השרים. והוא או שנתן הוראות בשלט רחוק או שלא נתן הוראות בשלט רחוק, מכל מקום הוראות שלו היו כולן מתוך הבונקר ומתוך איזשהו מקום שהסתתר שם כדי שלא יוכלו לתפוס אותו, אלה היו חייו. וכך גם אחשוורוש כאן אחרי התבוסה מגדל מישהו אחר, הוא ינהל את המדינה, ואחשוורוש עצמו נכנס לא בדיוק למקלט במושגים שלנו, עם שתי מיטות קומתיים וכדומה, למשהו מאוד מפואר, אבל מכאן ואילך מבלה את שארית ימיו, דומה במשחקי קלפים או קוביות או אינני יודע מה. והמן מנהל את הממלכה. וכך אנחנו שומעים, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יקרא ולא ישתחווה. כולם קוראים ומשתחווים לאמן, מה שמביע את עוצמתו. אבל אם נשים לב לסוף הפסוק, ומרדכי לא יקרא ולא ישתחווה, תעלה שאלה בעצם מדוע לא משתחוות לאדם, אין בזה איסור עבודה זרה. אנחנו רואים את אחרי יוסף, שמה בהם, ויבוא אחרי יוסף והשתחוו לו אפיים ארצה. אגב, השתחוויה לא הייתה כמו אצלנו, מה שאנחנו עושים זו יקידה, זאת לא השתחוויה. השתחוויה אפיים ארצה זה ממש ליפול מרוחים על הרצפה, עם הפנים כלפי האדמה, בפישוט ידיים ורגליים. ואחרי יוסף כך משתחווים לו, ולא רואים בזה עבודה זרה, רואים בזה השתחוויה לשליט. נאמנות, שמצד עצמה היא ודאי דבר נכון. בנו אם כן, מרדכי לא יקרא ולא ישתחווה. אגב, מצאנו גם את נתן הנביא, משתחווה לדוד. ומדוע מרדכי כאן לא יקרא ולא ישתחווה? זאת השאלה שאותה אני רוצה כרגע להראות. במדרשים באמת אנחנו מוצאים שאמן רק קם על בגדו דמות של עבודה זרה. ייתכן גם, כמו שאומר המחבר בדעת מקרא, ולחיים הכהן, שמצאנו השתחוויה למלכים, קריאה והשתחוויה מצאנו רק בנסיבות דתיות, וכאן כתוב לא יכרה ולא ישתחווה. צירוף של קריאה והשתחוויה מוכר לנו מסיבות דתיות ודתיות בלבד, כלומר שהמן שם על עצמו איזשהו צלם מרוקם על בגדו וכדומה. ההבנה שהמן שם על בגדו איזשהו צלם, או שהחזיק ביד שלו איזו עבודה זרה, והשתחוויה לה הייתה השתחוויה לעבודה זרה, הדבר הזה מסית את המן מהתפקיד שבדרך כלל אנחנו מייעדים לו כראש השרים, והופך אותו להיות משהו כמו כהן גדול. במושגים של גויים, בואו נגיד, כמו תוקווה מדה, שאכן בכוחו האוטוריטטי שלט על פרדיננד ועל איזבלה, למרות שהוא לא היה שר, הוא לא היה איש פוליטי. הוא היה איש דתי. הוא ייצג את הדת במושגים שלו, ומכוח זה הוא שלט על המלך, והוא נחשב האיש החשוב ביותר בממלכה. גם כאן נצטרך להגיד שהמן הוא איזשהו כהן דתי, יש כאלה שמזהים אותו עם אומטה המאגי, אולי גם זה פשר האגגי, יכול להיות, אם כי זה שייך אז לתקופה אחרת, תקופה ששייך אלינו, ששייכת אלינו מבחינה אחרת, ואז כאמור המן הוא איזשהו כהן דת, ויכול בתור כהן דת להחליט ולהכריע על כל דבר ככל העולה על ליבו. ובכן, אמרנו אם כן שישנה בהחלט אפשרות אחת, שאולי באמת המן הוא איזושהי דמות דתית, לא מדובר כאן על דמות פוליטית, וזוהי גם ההשפעה הגדולה שלו על המלך אחשוורוש, בעיקר השפעה דתית. אמרתי שבאותם הזמנים, אני לא מדבר כרגע על הזמן המדויק של המגילה, נמצא איזשהו כהן, ואז האגגי אולי זה המאגי, מתאר את הדת הפרסית המקובלת, הדת האלילית הפרסית, שהייתה מקובלת באותו זמן, וסביב זה יש גם לראות את העובדה שמרדכי על קידוש השם, מרדכי שמקובל אצלנו כמובן כצדיק, כעיר השמיים, כאדם שנעשו לו כאן ניסים, לא יכרע ולא ישתחווה. האמת היא שהשאלה הזאת של אי השתחוויה של המן הטרידה את חז"ל עד מאוד, בגלל שהשאלה הייתה כאן לא רק מרדכי שמסכן את עצמו על קידוש השם, אלא כמו שהמדרש אומר, ויאמרו עבדי המלך, עבדי המלך אלו הדיינים, כך כתוב לנו בילקוט שמעוני, במדרש פנים אחרים ועוד, עבדי המלך אלו הדיינים, כלומר הכוונה לדייני ישראל, אמרו לו, הווה יודע שאתה מפילנו בחרב. כך שגם אם הוא רצה להחמיר על עצמו, ועל פי שיטת בעלי התוספות, גם בעבירות שאדם איננו חייב בהם על גילוי עריות שפיכות דמים, גם בעבירות שאדם לא חייב להם בירק ועל יעבור, הוא רשאי להחמיר על עצמו. אבל השאלה מה הייתה סמכותו לסכן במעשהו את כלל ישראל? זאת כמובן שאלה גדולה. המגילה באמת לא מפרשת שמרדכי נהג קשורה על מעשהו, אבל הסגנון שלה לכאורה רומז על כך שמרדכי הוא האיש הטוב, ושמרדכי נהג כאן קשורה. ונזכיר למשל את מה שנאמר כאן, ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? והיא כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליה. זה ממש מזכיר את מה שנאמר אצל יוסף ואשת פוטיפר, בכלל בסגנון דומה, פרשתיות יוסף דומות למגילת אסתר, אבל גם שם נאמר בפרק למתת פסוק י' מבראשית, והיא כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה. ושם ודאי אנחנו רואים את יוסף כיוסף הצדיק, גם בפסוקים עצמם, וניתן לדבר כמובן על עוד הקבלות בין מרדכי שהופך להיות משנה למלך, כמו יוסף שהופך להיות משנה למלך, ועוד הרבה מאוד דברים, כך שבהחלט מסתבר שמרדכי עשה את הדבר הנכון. עדיין כמובן השאלה מדוע הוא עשה את הדבר הנכון ומדוע לא השתחווה להמן. אבל כאמור, אסתר רבה הולך בכיוון שאמרנו קודם, אני פה עומד לפני, אני אקרא את זה. במדרש אסתר רבה, ומה עשה אמן? עשה לו דמות מרוקם על בגדיו, וכל מי שהיה משתחווה לאמן, היה משתחווה לתואבה שעשה לו. וזה כמובן אולי מבדיל באמת בין לא יקרא ולא ישתחווה, לבין איסור השתחוויה כשלעצמו מצד עצמו. אבל רש"י אומר, קוראים משתחווים להמן שעשה עצמו אלוה. לפיכך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. כך מופיע גם בנוסף לרש"י, גם ברלב"ג, וכך גם במדרש לקח טוב. ויש לנו דברים נוספים על כך. משמע מרש"י שהמאבק ביסודו לא היה מאבק דתי. לא מדובר פה להשתרפות לאיזה צלם, צלב במושגים מאוחרים שהיה לו על הצבא. אלא המן באמת עולה לגדולה כמדינאי, כמצביא. ולמעשה, גם אם עדיין לא להלכה, כמו שאמרנו מקודם, הוא תופס את מקומו של החשבירוש. חשבירוש ירד למחתרת, אולי בגלל ההתנגשות שהייתה, אולי היו גם דברים נוספים בכך. ובתור מנהיג של הממלכה חובקת עולם, הוא תובע מכולם לכרוע ולהשתחוות לו. והדרישה הזאת שכל באי עולם יכרעו וישתחוו לפניו, היא עושה אותו למי שמתחרה בכבוד מלכו של עולם. והיא זאת שעושה את ההשתחווה הזאת לעבודה זרה, גם אם אין כוונה דתית מובהקת מאחוריה. כך עולה גם כמו רש"י מתרגום השני לאסתר, שבו יש דברים מאוד מאוד ארוכים, שמרדכי עונה לעבדי המלך, הוא משווה בין ילוד אישה שמתגאה ומתגדל לבין מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שלא בלבד ראוי להשתחוות, וניתן לתת לעניין הזה דוגמות רבות. אני רק אתרגם לעברית חלק מן הפסוק שם. זה הכל שם בארמית. ויען, זה מופיע גם במהדורה של תורה שלמה, מי שרוצה לחפש את זה. ויען מרדכי ויאמר אליהם, היש פחמי אחד בבני אדם אשר הוא מתגאה ומתגדל והוא יליד אישה וימיו מעטים? לא, אמנם, כי אני קורע ומשתחווה לאלוהים הגדול, החי והקיים. כלומר, כאן ישנה בהחלט תפיסה שרואה אדם שהולך ומתגדל ומתעצם ויכול להביא את עצמו לדרגות כאלה, שזה כשלעצמו יהיה עבודה זרה. בדורנו שלנו, בדור הקודם, אנחנו הכרנו מנהיגים כאלה. דווקא במדינות מאוד אתאיסטיות, שמאוד נלחמו נגד כל דת ונגד כל אמונה. כמו למשל בסין, במהפכה האדומה, מה שנקרא בזמנו, מהפכת התרבות, כשהמשמרות האדומים בסין דרשו לתת למאו צ'טונג, אז היה מזכיר המפלגה הקומוניסטית בסין, ואני מבין גם השליט, תמונות ענק שלו נפרסו על פני כל הרחובות. אנשים היו צריכים להשתחוות לספרו, הספרון האדום של מאו צ'טונג, למדו אותו בעל פה, במקומות רבים מאוד נאסר לימוד כל ספר אחר. בשם כבודו של היושב ראש באותם שנים, נטבחו אז בסין לא פחות מ-37 מיליון בני אדם. כלומר, השלטון האתאיסטי הפך להיות שלטון פונדמנטליסטי מעין כמותו. ובמותו של האיש הזה, אני חושב כמו בנתיצת פסליהם של לנין ושל סטלין, נתקיימה במידה רבה תפילת והאלילים, קרות יקרתון מלפניך לתקן עולם במלכות שדי, גם אם הדבר הזה הוא עדיין רחוק מאיתנו, אבל ודאי איזשהו שלב. היתרון של הדרך של רש"י על פני הדרך שבה ראינו אותו כהן דת שיש לו צלם על בגדו, שעל פי הדרך הזאת ניתן לבאר היטב את הוויכוח בין מרדכי לבין אנשי דורו. מה שאמרנו קודם, שאמרו, ויודע שאתה מפילנו בחרבו של אותו רשע. גם התרגום הראשון לאסתר מנסה באמת לעשות את זה, אם כי הוא לא נותן הסבר לאנשי דורו של מרדכי, אלא דיינים, אבל אילו זאת אותה עבדה זרה מובהקת, על סמך מה הם חלקו עליו. כשמדובר בגאוות אדם, גם אם הגאווה הזאת מרקיעה שחקים, אז ניתן להבין כל הוראת היתר שיהודים במצוקה טענו שזה לא עבודה זרה של ממש, ועוד כאלה דברים. גם אם הצדק היה עם מרדכי, לפחות ברור לנו בנושא הזה הוויכוח. יכול להיות שבמחלוקת של רש"י לבין מדרש רבה, רש"י שאומר שהוא עשה את עצמו אלוה, מדרש רבה אומר שתלה על עצמו צלם, יכול להיות שתלויה אם אנחנו, במה שאנחנו ננסה להתחקות אחרי השורשים לדרך הפרשנים, לדרך הפרשנית הזאת, שמרדכי לא השתחווה להמן, כמו שאמרנו, בגלל איסור עבודה זרה. באמת מדרשים רבים עוסקים בהשוואה שבין מרדכי שלא השתחווה להמן לבין חנניה, מישאל ועזריה שלא סגדו לצלם של נבוכדנצר, כמו שמופיע לנו בפרק ג' בספר דניאל. וכך אומר ילקוט שמעוני בשיר השירים תקפ"י ח' אחותי רעייתי יונתי תמתי, אחותי בבבל להלך לאיתן הפלחין. זה הפסוק של חנניה, מישאל ועזריה בספר דניאל לפני כבשן האש. רעייתי במדי, שכתוב ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. כלומר, המדרש קורא כאן בפסוק אחד, אחת היא יונתי, תמתי ורעייתי, את מרדכי יחד עם חנניה, מישאל ועזריה, בכך שלא רצו להשתחוות לצלם. ובאמת התרגום הראשון באסתר דבר שהמן הקים אנדרטה בצלמו וציווה להשתחוות לה. מסתבר מאוד שהתרגום לקח את הרעיון הזה מהפסל של נבוכדנצר, שהמפרשים הגדירו אותו באמת כאנדרטי לכבוד מלאכים, ונבוכדנצר ציווה להשתחוות לאותה אנדרטה, וברוח זאת תיגן תרגום ראשון על המן כממשיך של נבוכדנצר. באמת הגמרא בבבלי כמובן במגילה י"ב עמוד א' דנה בשאלה מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל, כמו ישראל שבאותו הדור כליה, ונותנת לכך שני הסברים. האחד, מפני שנהנו מסודתו של אותו רשע, כמובן של אחשוורוש. ההסבר השני, מפני שהשתחוו לצלם. רש"י ביאר השתחוו לצלם בימי נבוכדנצר, ומהנחה שמדובר פחות או יותר על אותו דור, או בהפרש של דור אחד בין דורו של נבוכדנצר לדורו של המן, כמו שהיה מקובל אצל חז"ל. אבל המאירי בסנהדרין ע"ד מביא גרסה שעל פי הכוונה שהשתחוו להמן או לצלמו. שוב דוגמה שאנחנו מוצאים שכנראה כבר אצל הקדמונים הייתה השוואה בין ההשתחוויה לנבוכדנצר, או אי ההשתחוויה של חנניה, מישאל ועזריה לנבוכדנצר, לבין אי ההשתחוויה של מרדכי להמן, בעוד שכולם משתחווים, כמו שהיה אצל נבוכדנצר. השוואה בין שני המקרים אומרת שבשניהם הייתה גזירת מלכות גורפת על כל העמים להשתחוות לצלם או לאדם עצמו. עם ישראל כולו נכשל במהימת המלכות, ורק אדם בודד, כמו מרדכי, או שלושה אנשים בודדים, כמו חנניה, מישאל ועזריה, סרבו לגזירה הזאת. בשני המקרים, באו אנשים והלשינו, לנבוכדנצר ולהמן, על היהודים שמסרבים לגזירתו, ובשני המקרים, השליט זעם וגזר מיטה על הסרבנים. גם בדניאל וגם במגילה, הייתה לסרבנים הזדמנות לתקן את המעשים. חנניה, מישאל ועזריה, המלך הזמין אותם אליו וציווה עליהם פעם שנייה להשתחוות לצלמו. הוא לא ביקש מיד להרוג אותם. וגם אצל מרדכי, בעת שהוא לא קם ולא זע מפני המן, כשהמן יצא מן המשתה, הייתה לו הזדמנות, ושוב, כשמרדכי לא השתקבע, נאמר וימלא המן חימה. בשני המקרים, גם אצל נבוכדנצר וגם אצל המן, המתנכלים לגיבורי הסיפור, חנניה, מישאל ועזריה, או מרדכי, נענשו במידה כנגד מידה. שביב אש יצא מכבשן האש של נבוכדנצר, ושרף את עבדי נבוכדנצר, שהכניסו את חנניה, מישאל ועזריה, לתוך הכבשן. והמן, כידוע, נתלה על העץ שהכין למרדכי. גם חנניה, מישאל ועזריה וגם מרדכי התמנו למשרות חשובות בממלכה. ודניאל, שהיה שותף של חנניה, מישאל ועזריה, היה באמת האדם החשוב ביותר בממלכה אחרי המלך, וגם כתוב עליו שהיה יושב בשער המלך, כמו שנאמר על מרדכי, שנאמר ודניאל ביטרה מלכה. טוב, נסתפק כרגע בדבר הזה, מה המשמעות של ההשוואה הזאת, אנחנו כבר נדבר להלן. תודה רבה.